של הנקודה שבה אנחנו עומדים מהפעם הקודמת, התחלנו לדבר על היחס בין מוסר לבין הלכה, סוף סוף הגענו גם לזה. אמרתי שיש נטייה ראשונה לזהות את שתי המערכות האלה, אבל גם בתוך הנטייה שמזהה יש שני כיוונים הפוכים. יש כאלה שמזהים את המוסר עם ההלכה, ויש כאלה שמזהים את ההלכה עם המוסר. והרבה פעמים זה מוביל למסקנות הפוכות, למרות שלכאורה זה אומר אותו דבר. מי שמזהה את ההלכה עם המוסר, אז בעצם לא, כמובן לא מוכן לקבל שיש סתירה בין ההלכה לבין המוסר. ואם זה כך, אז תמיד איכשהו יסביר שההלכות הלא מוסריות לא צריך לקיים, או משהו ישנה את ההלכה באופן שזה יתאים למוסר.
שאנחנו לא מבינים שזה מוסרי.
זה הצד ההפוך. לא, זה הצד ההפוך. מי שמזהה את המוסר עם ההלכה, אז הוא בעצם אומר, מה זה ההלכה? ההלכה זה, מה זה המוסר? המוסר זה בעצם ההלכה, וכיוון שכך, אם יש משהו שנראה לנו כמו התנגשות, אז אנחנו כנראה לא מבינים, אבל זה בעצם הדבר המוסרי באמת, רק אנחנו לא מבינים. אוקיי? כך שבעצם, זה לכאורה אומר אותו דבר ברמה הלוגית, אבל פרקטית זאת מנגינה שונה. יש לה הרבה השכות מרופחות, ומה שאני רציתי לטעון זה שרציתי לטעון לטובת גישה שלישית שאומרת שלא צריכה להיות בכלל זהות, אלא מוסר וההלכה זה שתי קטגוריות שונות, כמו שלייבוביץ' אמר שהמוסר זאת קטגוריה אתאיסטית, ואני חושב שמה שהוא התכוון לומר זה שזה בלתי תלוי בהלכה. קטגוריה אתאיסטית, דיברנו על זה, אני חושב פעם, שלהניח שהחיוב המוסרי לא קשור לקדוש ברוך הוא, יש בזה אבק עבודה זרה, נדמה לי לפחות, כי יש פה איזשהו סוג של שניות. בעצם אתה מקבל על עצמך שני מקורות תוקף שונים, קדוש ברוך הוא ועוד משהו, או מישהו, או משהו, כן, זה מה שעומד בבסיס המחויבות המוסרית. ולכן בעצם יש פה שני מקורות נורמטיביים מקבילים, שזה פחות או יותר נדמה לי מה שנקרא שיתוף. אני חושב שהניסוח היותר מדויק אמור להיות שזה באמת שתי מערכות שונות ובלתי תלויות, אבל את שתיהן, המחויבות לשתיהן יסודה במחויבות לדבר השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו גם לקיים את ההלכה וגם להיות בני אדם. וזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אבל בהסתייגות הזאת אני כן מקבל את הטענה של לייבוביץ' שהמוסר הזאת קטגוריה אתאיסטית. היא לא קטגוריה אתאיסטית, היא קטגוריה חוץ הלכתית. זאת אומרת, היא לא תלויה בהלכה. ואני חושב שבמידה, אני חושב שהראו את זה גם, לייבוביץ' לא התכוון, אם זו קטגוריה אתאיסטית, אז הוא היה אמור לא לקיים אותה, הוא היה איש מאמין. זה תמיד שאלו, מה, אתה נוזף, כן, נוזף בנו על הכיבוש ועל העוולות המוסריות, וזה הרי הנביא זוהם כל חייו, ואם המוסר בעצם הוא קטגוריה אתאיסטית והוא רק מחויב להלכה ולדבר השם, אז למה, מה אכפת לו מהמוסר? ברור שהוא התכוון לומר שזאת קטגוריה שלא מתחוללת מתוך ההלכה, היא עומדת באופן בלתי תלוי להלכה. אבל זה לא שהוא לא היה מחויב, הוא היה מחויב גם לה.
יש גם עניין אחר, אתה אומר שזה גם דבר השם, אתה יכול להגיד שזה אתאיסטי במובן שאני מחויב לה, אבל זה לא באמת הקדוש ברוך הוא.
כן, אני יודע, אז לכן אני אומר, שאם אני אומר שזה לא בא מהקדוש ברוך הוא בכלל, אז לדעתי זה דבר בעייתי.
זה תחצר שיניים גם, זה לא בא מהקדוש ברוך הוא,
אני מחויב לזה.
זה תחצר שיניים, לא מוסרי, לא מחויב לשום דבר. אתה רוצה, אתה רוצה. אתה
לא רוצה להיות מוסרי, אני רוצה להיות מוסרי.
לא, אתה רוצה להיות מוסרי, זה לא מוסר. מוסר פירושו שאתה מחויב להיות מוסרי. מי שרוצה להיות מוסרי זה כמו שאחד העם שמר שבת. אחד העם שמר שבת כדי שהשבת תשמור על התרבות שלנו ועל הלכידות הלאומית שלנו וכו'. זה לא נקרא שמירת שבת.
אבל אתה בוחר את המחויבויות שלך, גם להנחה.
לא, אני לא בוחר, מה זה בוחר? אני חושב שזה מה שמחייב אותי ומכאן ועלה אני מחויב. ברור שאני צריך להחליט מה מחייב אותי, אבל לא אני לא מייצר את מה שמחייב אותי, אני מגלה.
מי מייצר את מסגרת המחויבות?
מה?
זה שהחלטת שאתה מחויב בגלל ההלכה, כי כבר הוא מצפה לזה, ואתה קובע בעצמך את מסגרת המחויבות, זה נראה לי...
אז אתה קובע בעצמי את מסגרת המחויבות.
אתה קובע את המוסר, מה זה להיות בן אדם?
לא אני קובע, למה אני קובע?
מי קובע?
הקדוש ברוך הוא. לא בא לך, לא בא לך, מה שהוא נטע בי, בתפיסה המוסרית שהוא נטע בי. אבל אני אומר, מה שאני, כשאתה אומר אני קובע, אני קורא לזה אני מגלה, לא קובע. אני מגלה מה זה נקרא מוסרי.
הקדוש ברוך הוא קבע לך את המוסר, לא דרך ההלכה, דרך מה?
דרך מה שאתה מבין, שהוא מוסר. הוא נטע את זה בך.
איך אתה נהנה של זה?
לא, בידין של מעלה, אני יודע איך אני נהנה של זה.
אז מה ההבדל בין ההלכה לבין המוסר? על הכל אתה נהנה של מלמעלה.
ברור, אבל בהלכה אתה נהנה גם למטה.
אתה נהנה גם בחרב סייף.
כן. זה בעצם
לא, העונש הוא אינדיקציה להבדל, הוא לא ההבדל. זה אחד האינדיקציות לזה שיש הבדל. זה שתי מערכות שונות. זה שאת שתיהן אנחנו מחויבים בגלל רצון השם, זה לא אומר שזה שתי מערכות זהות. זה לא...
יש פה קפיצה לוגית בעיה. אבל עוד פעם, יש התנגשות.
אוקיי, עכשיו כשיש התנגשות, אז נכון, זה הפרשיות שבהן גם קצת דיברנו ועוד נדבר.
איך המוסר מסתדר עם מה שהסברת פעם, שיש מה שנקרא לפני שהתורה התקבלה בשביל שקור? איך זה מסתדר? שיש כאילו סברת העלי. אפילו בתורה לא היינו גודבים.
נכון.
זה מסתדר?
למה לא?
לא, אני פשוט שואל.
אני לא רואה למה לא. מה, להפך? אתה רואה שיש איזשהו מעמד לסברה שלי בלי שזה כתוב בתורה. להפך, זה אפילו ממש אומר את זה.
אבל כללי מוסר והגבולות שלו הם משתנים, יכולות להשתנות במהלך השנים. לדוגמה, עבדות באמריקה הייתה לפני 100 שנה. אני מעריך שאנשים היו מוסרים אז.
יכול להיות, זו שאלה, קצת שאלה בהגדרת המוסר, האם מוסר זאת הגדרה אובייקטיבית או הגדרה לפי הנסיבות. עוד פעם, זה עדיין אובייקטיבי, גם לפי הנסיבות, דיברנו על זה פעם, עם הכישרון המוזיקלי של בח, הבאתי את הדוגמה הזאת פעם. אבל, אז זה אפשר להתווכח, רק צריך לזכור שגם ההלכה משתנה. זה לא בדיוק מבחין בין ההלכה לבין המוסר. את ההלכה גם היא משתנה, לא, לא, הנסיבות. אנחנו לא נוהגים היום כמו שאבא ורבא נהגו, כן? זה די ברור. וזה בסדר שאנחנו לא נוהגים כך. זאת אומרת, כי הנסיבות הן שונות, וצריך לנהוג בהתאם. לכן, הגוף משתנה, אני לא בטוח שזה השורש ההבדל. הרב ליכטנשטיין, יש לו מאמר, שבו הוא רוצה לטעון, אומר שזה הלכה והלכים כאושיות מוסר. פעם לא הבנתי את הכותרת הבומבסטית הזאת. אני חושב שזה במאמר הזה. הוא שם רוצה לטעון שזה שורש ההבדל. זאת אומרת, הרי אם הכל בא מהקדוש ברוך הוא, אז למה הוא כבר לא כתב את הכל בהלכה? למה הוא מחלק את זה לשתי מערכות שונות? למה לא שכתוב את הכל בהלכה וזהו? זאת אומרת, שאתה מוסר קשה לכתוב בהלכה, כי קשה להגדיר הגדרות חדות ומחייבות, בניגוד להלכה. וכיוון שכך, אז השאירו את זה לאיזשהם עקרונות על, קצת דומה לדוורקין במשפט, מי שמכיר, השאירו איזשהם עקרונות על, שהם לא מנוסחים במסגרת ההלכה הפורמלית, אבל הם מחייבים אותו דבר. וזאת טענתו של הרב ליכטנשטיין. אני לא נוטה להסכים לאמירה הזאת. יש בהלכה כמה וכמה קביעות שכן נכנסו להלכה ועדיין קשה להגדיר אותם. מה זה אהבת השם? מה זה יראת השם? אפילו אמונה בהשם, לא ברור לגמרי מה זה. זאת אומרת, וזה מצוות עשה א' של הרמב״ם. אז אני לא חושב שזה נכון שדברים שלא... מה זה ואהבת לריחה כמוך? אפשר להגדיר את זה? הרי הרמב״ם...
זה בן אדם מגדיר לעצמו. במוסר זה משהו של הסוסייטי.
לא, אני לא חושב שזה נכון, דיברנו על זה פעם, כי אתה עוד פעם מחליף, לדעתי, מחליף בין מצב שהאדם, מה זה נקרא מגדיר לעצמו? מגדיר
לעצמו,
מה הכוונה עם מגדיר לעצמו? מגדיר לעצמו פירושו הוא מחולל את זה? או מגדיר לעצמו פירושו הוא חושף מה זה? אבל זה נמצא איפשהו במישור אובייקטיבי. לא, לא, זה משנה מאוד, זה הבדל תאומי. כי זה כמו להגיד, אני מגדיר מה זה חוק הגרביטציה. בסדר? אז מה אתה אומר? שאני בעצם יצרתי, בזה שהגדרתי את חוק הגרביטציה, יצרתי אותו, אין חוק כזה בעולם? או שאני... לא, זה מה שאני שואל. או שאני בעצם מגדיר את חוק הגרביטציה, הכוונה, אני גיליתי שיש חוק כזה, ועכשיו אני מגדיר מהו. זה שני דברים שונים. השאלה אם אני מחולל אותו או חושף אותו. עכשיו, גם בהקשר המוסרי, מה שאמרת יכול להתפרש לשני הכיוונים. אני לא יודע לאיזה מהם התכוונת. זה יכול להתפרש כאנחנו בעצם קובעים את זה. זאת אומרת, בלעדינו זה לא היה. אנחנו החלטנו את זה.
להגיד שההבדל לא משנה בין משהו תחליטות, הוא בין הפרט
לבין
הכלל.
לא, זה מה שאני רוצה לומר שלא.
אז
אני מנסה להתווכח על זה. אני חושב שזה לא נכון. לא, לא, לא משנה. אז לא להתווכח. אני אביע את עמדתי, ותחליט אם אתה רוצה גם להביע את עמדתך. אני חושב שאם אני מדבר על השאלה האם אני מחולל את הדבר הזה, זה בא ממני, אם לא הגדרתי אז הוא לא קיים, אין משהו בחוץ, זה בא ממני, אני יצרתי את זה. אז יש מקום לדון, האם אני זה שיוצר את זה, או החברה. אתה לא יודע, מי יצר את זה. אבל אם אני מדבר על זה שאני חושף את זה, לא מחולל את זה, זאת אומרת, זה קיים שם. זה כמו לשאול, מי קובע את חוק הגרביטציה, אני או החברה? מי שגילה אותו, זאת אומרת, חוק הגרביטציה נמצא בעולם, או שהוא נכון או שלא. עכשיו, מה זה משנה מי מגלה אותו? בסופו של דבר השאלה אם הוא נכון או לא. אז אני, אם רואים את הדבר כך, אין משמעות לשאלה מי מגדיר את החוק המוסרי, החברה או האדם. בסופו של דבר החוק המוסרי הוא מה שנכון. איך רואים את זה? בסדר, תפעיל את הכלים המוסריים שלך, את התחושות המוסריות שלך, ותנסה לחשוף מה זה, מה זה אומר.
חוק הגרביטציה לא משתנה עם הזמן, והמוסר כן משתנה עם הזמן.
חוק הגרביטציה יכול גם הוא להשתנות עם הזמן, ברגע שהמסה תהיה שונה והכל יהיה שונה, אתה תראה הופעות שונות.
זה עדיין לפי חוק הגרביטציה.
וגם שם זה יהיה לפי אותו חוק, רק הנסיבות משתנות. אני אומר שזה אותו דבר, זה מקביל לגמרי לדעתי.
אני לא הייתי פה לומר שיעורים לצערי הרב. אתה בוששת או נתת תוקף לטענה הבסיסית שאתה משתמש בה כרגע שהמוסר גם הוא אלוהים.
זאת אומרת, אני אתן לזה תוקף בשני מישורים, שאני חושב ששניהם כן אמרתי, אבל ברור שאפשר להתווכח. אני אומר, רק מי שמתווכח, הוא עובד עבודה זרה. אבל זה בסדר, אתה עובד עבודה זרה, אתה באמת מאמין. לא, אני לא אומר את זה בתור טיעון מנצח. אלא אם אתה באמת חושב ככה, אז בסדר, אז אתה מאמין. מה אני יכול להגיד למי שבאמת עובד עבודה זרה, אז עובד לעץ ואבן, לא העניין הזה.
אבל יש מישהו
אחר. בסדר, זה מה שהוא חושב, מה לעשות?
מיינסטרימית, לפחות שאני חושב זה איזושהי הכלאה של הלכה רק בניתוק מבורא עולם. זאת אומרת, בורא עולם נתן לנו הלכה שגלומים בו המון understatement מוסריים. אבל אני לא רוצה הלכה. אבל טוב לי עם
understatement.
כתוב בין השורות המון דברים מוסריים, או הם נגזרים מההתנהגות ההלכתית. ולכן מי שמתנהג לפי הלכה, לרוב יתנהג גם לפי המוסר. מה שהחילונים קוראים מוסר. בן אדם דתי אומר, לא יודע מה זה מוסר, לא מכיר את המונח.
לא, אבל השאלה היא, יש חפיפה תוכנית.
אז לא תהיה, זה לא, זה אתאיסטי. אני הולך ללייבוביץ' עכשיו, זה לחלוטין אתאיסטי.
לא, אבל אתה אומר שהיה...
אני מתנהג לפי רצון השם, זה הטוב, זה
הגדרת הטוב. אבל יכולה להיות התנהגות הלכתית בלתי מוסרית.
לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. זה הלכה, זה מה
שנוכל. אז אתה מה הגישה את הזהות. אתה מה הגישה את הזהות. מסיירתי שתי הגישות האלה.
לא אמרתי זהות, אני לא מכיר את המונח מוסר. אחרת, המוסר זה
לצורך. זה זהות,
זה בעברית זהות. יש כאלה.
אין דבר כזה מוסר, המוסר זה בעצם ההלכה. אין
דבר כזה משתף, לא מכיר את המונח.
אתה לא מכיר את המונח, אז הנה אני אתן לך אותו. זאת אומרת, המוסר פירושו מה שבני אדם בדרך כלל חושבים שטוב לעשות.
אוקיי, אתם חושבים שטוב לצרצח
שיניים?
בסדר. אז זה לא
מוסר. זה שיתוף השם. טוב מופיע פה במשמעויות שונות.
אני אומר טוב.
יש טוב במובן של נעים. ויש טוב במובן שזאת חובה לעשות אותו. חובה מוסרית.
אפשר לשפוט אותו אם אתה לא עושה
את זה. זה מה שאתה מאמין, אבל אל תגיד שאתה לא מבין את מה שאני אומר.
אני מבין.
זה לא טוב. לא, אין לי בעיה. אתה
הכנת בשלושה, ארבעה שיעורים.
זה גישת הזהות. שאת הזהות אומרת שאין קטגוריה נוספת כזאת, זאת ההלכה, ההלכה באה להגיד מה זה מוסר.
חזון איש.
זהו, בסדר, אז על זה אני מדבר. עוד רגע אני נגיע לחזון איש, כן, אני מנסה להגיע.
זה החזון איש.
עוד רגע אני מנסה להגיע, אבל אני לא חושב שזה החזון איש, אבל תכף נראה. אז בקיצור, מה שאני רוצה לטעון זה שנדמה לי לפחות, שאם לא רוצים להסתבך במחוזות דחוקים או מלאכותיים, התמונה שעולה מתוך ההלכה זה לא תמונה של זהות. אלה שמנסים להגיד את הזהות, זה מנסים לכפות על ההלכה, איזשהו סוג של זהות, כי לא נוח להם בדיסוננס הזה בין הלכה לבין מוסר, איך זה יכול להיות שההלכה היא לא מוסרית. אז הם מנסים איכשהו לייצר זהות. אז יש כאלה שמכחישים, אלה המכחישים, שאומרים אין מוסר, יש רק הלכה, זה, המוסר זה המצאה. או סקולריזציה של רעיונות, סקולריזציה של רעיונות דתיים. כן, זה, על זה דיברו הרבה, שבתקופת החילון אנחנו משמרים, או אנשים שימרו הרבה פעמים נורמות דתיות, וניסו לבסס אותם על איזשהו עוגן אחר, אלטרנטיבי, אבל עדיין להישאר עם אותם דברים. לאט לאט אגב משתחררים מזה, אבל כן, יש תהליך כזה, אבל זה תהליך פסיכולוגי.
יש משהו שלו באמצע, שהוא נותן את הגושפנקה שלו לעשות את זה, כמו עשית אותו וישר בנייה.
כן, אז אני מגיע, כבר מגיע לזה, זאת אומרת, אני מסכים. אז אני אומר, שנייה אחת, אני עוד רגע אגיע לזה. אז זה כיוון אחד. הכיוון השני הוא לא כיוון מכחיש, הוא אומר, יש מוסר, ולהפך, לא ייתכן שההלכה לא תהיה מוסרית, לכן צריך לשנות את ההלכה. טענות רפורמיות הרבה פעמים הן כאלה. ומה שאני בעצם רוצה לומר זה שאם מסתכלים בעין מפוכחת על ההלכה, אין זהות. אתה יכול לספר לי סיפורים של איזה מוסר עליון שאני לא מבין אותו, אבל בעצם הכל מוסרי. אז רוקמת מתוכן את המושג מוסר. אז מה זה משנה? אז בסופו של דבר אתה עושה את מה שההלכה אומרת וזהו. אתה יכול אולי להגיד שנשאר משהו בתוכן המוסרי באותו מקום שההלכה לא אומרת משהו מנוגד או לא אומרת שום דבר. במקומות האלה אתה כן תלך עם הצו המוסרי שלך. במובן הזה יש איזושהי מהות לגישה המזהה הזאת, כי היא כן מכירה במוסר, היא רק אומרת שההלכה חייבת להתאים, אז אם ההלכה אומרת כך, ברור שזה גם מוסרי. זה תת גישה בתוך גישת הזהות, כי היא כן מכירה במוסר במקום שאין התנגשות. אני רוצה להציג משהו יותר רדיקלי, אני טוען שגם כשיש התנגשות, יש שני צדדים, המוסר אומר את זה וההלכה אומרת את זה, ועכשיו אני בקונפליקט. צריך להחליט, כמו שיש קונפליקטים ערכיים בתוך המוסר או בתוך ההלכה, יכולים להיות קונפליקטים ערכיים בין המוסר לבין ההלכה, וזה דיברנו כבר לא מעט. עכשיו, כשאמרתי קודם שזה רצון השם, שאלת אם ביססתי קודם, אז אמרתי, א', זה הטענה הזו של העבודה זרה. אז אני, עוד פעם, אני לא יכול להוכיח לבן אדם שהעבודה זרה זה לא נכון, אבל אני רק יכול להגיד, זה לא נראה לי שזה תפיסה תורנית עקבית.
אם אתה מחויב למוסר.
מה? כן, אם אני מחויב למוסר. והטענה השנייה זה באמת ועשית הישר והטוב או קדושים תהיו או כל הציוויים האלה שמקובל שזה בעצם אומר תתנהגו כמו בני אדם או להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא או דברים מן הסוג הזה. כאשר להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא זאת מצווה מנויה, להבדיל מ"ועשית הישר והטוב" שרוב מוחלט של מוני המצוות לא מונים את זה, וגם לא את קדושים תהיו. פעם דיברנו אני חושב על פרדוקס הנבל, לא, בקדושים תהיו, הרי הרמב"ן אומר שקדושים תהיו זה לעשות לפני משורת הדין. עכשיו הרמב"ן בהוספות שלו לספר המצוות של הרמב"ם לא מונה את קדושים תהיו במניין המצוות. ברמב"ם זה לא מופיע, הרמב"ם מסביר למה זה לא מופיע. בשורש הרביעי הוא אומר שקדושים תהיו לא מופיע בגלל שזה מצווה שכוללת את כל התורה כולה. ובעצם קדושים תהיו פירושו תקיימו את המצוות. זה ההסבר של הרמב"ם. ככה הוא מפרש את הפסוק, כמו ושמרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם. גם את זה אנחנו לא מונים, אין טעם, כבר המצוות כבר אמורות, לא צריך להגיד עוד פעם שצריך לשמור מצוות, כמו שיהיה חוק בספר החוקים שצריך לציית לחוקים. אז אין לזה שום משמעות, אנחנו לא מכניסים את זה לתוך ספר החוקים. אז הרמב״ם טוען שקדושים תהיו לא נמנע מהסיבה הזאת. אז זה ברור, זאת אומרת הוא מבין את הציווי הזה באופן שיש בו כפילות כבר, המצוות כבר מנויות בספר, אבל הרמב״ן יוצא לתוך זה תוכן עצמאי, הוא אומר קדושים תהיו, תעשו לפני משורת הדין, תאכלו יותר מדי, ימעט קצת במשגל ובאכילה ובכל ההנאות וכל מיני דברים, ללכת מעבר למה ששורת הדין מחייבת. אז למה הוא לא מוסיף את זה בהוספות למניין המצוות שלו? עוד מצוות עשה של קדושים תהיו, כאן כבר אין כפילות, זה לא הטיעון של הרמב״ם. התשובה היא שאם הוא היה מוסיף את זה, אז זה לא היה לפני משורת הדין, זה היה שורת הדין. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לפני משורת הדין, הרי זה הפסוק אומר לך. עכשיו, אם זה נכנס לשורת הדין, אז זה היה מרוקן את המצווה הזאת מתוך.
אולי שורת דין בלי מגבלות.
מה?
אולי שורת דין בלי מגבלות. חסד זה, אפשר לספור אותו.
חסד באמת גם לא מנוי. אין מצווה לגמול חסד. יש מצווה להלוות.
אבל לפני משורת הדין.
מצווה לגמול חסד.
לפני משורת הדין, כל אחד עושה משהו.
לא, לא רואה, זה מעבר לזה. אתה גם לא חייב. זאת מעלה מוסרית יותר גבוהה, אבל זה לא נכלל בחיוב ההלכתי. אחרת אתה צריך, כמו שאמרתי קודם, ואהבת לרעך כמוך גם אין לו הגדרות חדות.
על חטא שאומרים ביום כיפור, שיקורן, ריצת רגליים להרע, איזה חטא זה לריצת רגליים?
אני מכינן, זה חטא מוסרי. זה לא חטא הלכתי.
זה חטא מוסרי.
אולי זה מחזק עוד יותר.
זלזול הורים ומורים.
זלזול הורים ומורים יכול להיות שזה נכנס להלכה כבר. אבל נכון, זה חיזוק, עוד חיזוק למה שאמרתי קודם, שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו את שני הדברים, גם את המוסר וגם את ההלכה. אנחנו עתידים ליתן את הדין, אין שניהם. זאת אומרת, זה ברור.
יש קצת המזמור הזה מאמין.
כן, לפחות כאן, נכון.
אחרי זה באים החטאים שחבים עליהם עולה וחטאת וזה שם. הם כאילו באמת ההלכות.
כן, נכון שזה נראה כמו סיכום שמה, אבל נכון, זה לא סיכום, זה נראה כמו הסיכום, זה הסוף.
אבל זה לא אלה ש...
כן, אתה
אומר, אתה צודק. אני חושב שיש...
בכל אופן.
עובר פה משהו.
מה?
במתמטיקה זה די ברור. הרי ההלכה קובעת את הגבול, מפה מותר. עד כאן אסור, מפה מותר. יש פה קו מתמטי. עכשיו הוא אומר, יכול להיות מצווה נוספת, או ציווי נוסף, שאומר, קח אפסילון, כמה אפסילון אתה קובע. אבל אתה צד ימין האפסילון, וזה בסדר. אז זה יכול להימנות כמצווה נוספת.
ברור, ולכן אני שואל, למה זה לא נמנע?
זה לא נמנע, כי זה לא היה מונע מאחרות להיות מצוות?
לא, אני מבין, אז אני שואל, למה זה לא נמנע?
לא, אמרת,
מי שלא מנע נכון,
זה היה נמנע, אז זה היה מייתר את הכל, זה לא?
לא, לא היה מייתר את הכל, זה לפי הרמב"ם. לפי הרמב"ן זה לא יכול להימנות, לא כי זה מייתר את הכל, אלא כי אם זה יימנה, אז זה מתרוקן מתוכן. כלומר שכל התוכן שלו זה לעשות דברים שמעבר למה שההלכה מחייבת. עכשיו, אם ההלכה הייתה מחייבת גם את זה, אז גם את זה הייתי צריך לעשות כי ההלכה מחייבת.
לא יכולה להיות
סיבה אחרת, לפי
הרמב"ן. לא יכולה להיות מצווה לעשות מעבר למה.
לא, ודאי שלא, כי אז זה היה נדרש. אם זה רע, זה הופך לנדרש.
כמו שאומרת. יש
אפסילון שזה... לא משנה, האפסילון הזה. זה האפסילון הזה. האפסילון הזה לא יכול להיות מצווה, אלא אם הוא מצווה, אז הוא היה נדרש. אתה רוצה שאני אלך מעבר לאפסילון, אז מה הרווחת? כי זזת את הגבול באפסילון. אז זזת את הקו, באפסילון, לא שינית כלום. כי עדיין הקדושים תהיו מדבר על מה שמעבר.
כל אחד...
הקדושים תהיו זה המחשבה, זה האפסילון. הקדושים תהיו זה המחשבה, זה האפסילון.
לא, הרמב"ן אומר שזה לא מחשבה, זה המעשה. אתה צריך לא למעט ב...
מבין מה הרמב"ן אומר? אני רק אומר שאפשר להחליט שהקדושים תהיו. בעצם זה שאתה חושב על זה, זה האפסילון. כל מה שאתה עושה מעבר
לזה. אז את זה באמת אפשר היה למנות. אבל הרמב"ן, נכון, אבל הבאתי דוגמה של הרמב"ן לא בשביל להראות שזה תוכן הפסוק קדושים תהיו. אפשר להתווכח על הפירוש של הרמב"ן. אלא הבאתי להראות את הלוגיקה. את הלוגיקה היא שאם הרמב"ן תופס שיש פה ציווי לעשות לפני משורת הדין, הוא לא יכול למנות אותו. אפשר להתווכח ולהגיד, זה לא ציווי לפני משורת הדין, זה ציווי על המחשבה, זה ציווי על לא משנה, משהו אחר. ואז גם אפשר היה למנות, בסדר. אבל אני אומר, הלוגיקה היא כזאת, שכאשר יש משהו שהוא בהגדרה מחוץ לחיוב ההלכתי, הוא לא יכול להיכנס לתוך החיוב ההלכתי. ולכן, בסופו של דבר, ועשית ישר והטוב והקדושים תהיו, לא נמנים. אף אחד לא מונה אותם.
למרות שהוא מחייב.
לא, רגע, זהו. עכשיו, הרב ליכטנשטיין במאמר שמה רוצה לטעון שזה בגלל שזה לא מוגדר עד הסוף, לכן זה לא נמנע, אבל בעצם מבחינתנו זה כמו מצווה מנויה. אבל זה מחייב בדיוק מה מצוות המנויות. זה לא נכנס לתייר כי אין פה גבול חד. ואמרתי, אני לא מסכים לזה. לא חושב שהוא צודק. בדיוק, בדיוק, בדיוק בגלל זה. מה שאמרתי קודם, יש כמה וכמה דברים שאין להם שיעור והם נמנים. ואהבת לרעך כמוך, הרמב״ם עצמו מסתבך עם זה, בתחילת פרק י' מלכות אבל, הרמב״ם כותב שציוו חכמים שאדם ילווה את המת, יכניס קלה, יבקר חולים וכו' וכו', וכל זה בכלל ואהבת לרעך כמוך, והוא מדברי סופרים, מין איזה משמש נוראי שם. זאת אומרת, מצד אחד זה בכלל ואהבת לרעך כמוך שזה דאורייתא, ומצד שני זה דברי סופרים. אז שם יש כאלה שמסבירים עוד פעם, בעקבות, זה בעצם הרב ליכטנשטיין רוצה לקחת את זה מהמגיד משנה בסוף הלכות שכנים, ומהרמב"ן על הפסוק ועשית ישר והטוב, זה כמעט אותו דבר. והוא רוצה לטעון שזה בעצם מחייב בדיוק כמו דאורייתא, אבל זה לא יכולים, הוא לא מדבר על ואהבת לרעך כמוך, כן? אבל אלה שמיישמים את זה על ואהבת לרעך כמוך, רוצים להביא את ההבחנה הזאת לואהבת לרעך כמוך. הם רוצים להגיד שואהבת לרעך כמוך הוא לא מוגדר, וחכמים באו ונתנו לזה הגדרות חדות. אני לא מקבל את זה גם שם. אבל מעבר לזה צריך לזכור שואהבת לרעך כמוך זאת מצווה מנויה. אם סוג כזה של ציוויים לא מונים אותו, אז הייתי מצפה שגם את ואהבת לרעך כמוך לא ימנו, וחכמים יגדירו לנו פחות או יותר כל מיני מעשים, והשאר יישאר להחלטתנו, מלפני משור, אבל זה לא לפני משורת הדין, למרות שקשה להגדיר את זה. זאת אומרת שאין כלל כזה שמה שקשה להגדיר אותו לא נכלל מניין המצוות. אז מה כן ההבדל בין מוסר, ועשית ישר והטוב נגיד, לבין ההלכה? כן, יש הבדל ברמת החיוב. זה לא נכון שאין הבדל ברמת החיוב. יש הבדל ברמת החיוב, ההלכה, אתה חייב. מוסר, לא יודע, זה כבר החלטה באיזה דרגה אתה רוצה להציב את עצמך. זה לא החלטה שלך מה מוסרי. מה מוסרי זה נתון. זה לא אתה מחליט. אתה מחליט באיזה רמה אתה רוצה להתנהל. האם אתה רוצה להיות מוסרי ברמה כזאת, ברמה כזאת? בסדר, תחליט. אבל כזאת ברוך הוא מצפה ממך להיות כמה שיותר. כמה שתצליח יותר, יותר טוב. עכשיו, זה כן הבדל ברמת המחויבות. בסדר? עכשיו, ולמרות זאת, ישנם מקומות שבהם, זאת אומרת, את הסכמה של אבנשטיין אני כן מקבל, שמוסר קשה להגדיר קו. אני רק טוען שזאת לא הסיבה שבגללה זה לא נמנע. בגלל שיש דברים שכן נמנעו והם כאלה. אוקיי? ואז מה קורה? באמת, לפעמים כשתהיה התנגשות בין הלכה לבין מוסר, המוסר יכול לגבור. זה לא אוטומטית שההלכה גוברת על המוסר.
אם רמת המחויבות למוסר יותר נמוכה, אז למה
זה... לא, זה מה שאמרתי, המחויבות ההלכתית יותר נמוכה. אבל יש מחויבות מוסרית. והמחויבות המוסרית היא כזאת, והיא לא בתוך ההלכה בגלל המנעד של האפשרויות, שכל אחד מחליט באיזה רמה רוחנית. ההלכה זה מה שנדרש מכולם. בסדר? אבל יש מצבים שבהם העוול המוסרי הוא כל כך זועק, שזה ידחה גם חיובים הלכתיים. דברים נורא בסיסיים, מה שהחזון איש עצמו, עוד רגע נגיע אליו, מדבר על החלק החמישי של השולחן ערוך. הוא אומר, יש לפעמים דברים שהם פסניש, זאת אומרת, אתה... לא יכול להיות שאתה תעשה דבר כזה, למרות שבחשבון ההלכתי, לכאורה זה מה שיוצא. כי זה לא ייתכן, זאת אומרת, זה פוגע בדברים, באושיות מוסר.
זה לא המכתב שראינו של הרב ששלחתי לך,
אבל למרות שיש סתירות במה הרב ליפנשטיין אמר על העניין הזה, שמעתי מתלמידיו כמה הכחשות ואני לא יודע.
אבל זה דוגמה של התנגשות.
כן, כן, נכון.
איך אתה רואה בהקשר הזה את חלילה לך השופט חבר את חסי המשפט?
זאת אומרת?
מצד אחד זה כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו, יש דבר השם שהוא אמר נרוס את צבאו,
הקדוש ברוך הוא התנהג באופן לא מוסרי, אז אם הוא דורש מאיתנו להיות מוסריים, אז ודאי שגם הוא אמור להתנהג באופן מוסרי.
ובסופו של דבר, בסיס הטענה של אברהם זה שהוא כן מחויב, לא רק אנחנו מחויבים, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו מחויב לזה. זה היבט אחד. מצד שבסופו של דבר מסתבר שהוא כאן יכול לקח בחשבון גם את המוסר בדבר השם.
בסדר, מוסר הוא דבר השם.
לא, בסופו של דבר, בתחילת הדיון נראה שיש את דבר השם.
לא, להפך.
אברהם מאמת אותו עם השופט כל הארץ.
לא, להפך. לא, גם בתחילת הדיון לא. כל הטענה של אברהם אבינו היא שזה לא שתי מערכות. שתי מערכות, אבל שתיהן באות מהקדוש ברוך הוא. איך זה ייתכן שאתה מתנהל באופן לא מוסרי, הוא שואל אותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם הוא מחויב למוסר.
מצד אחד יכול היה להגיד לו, אתה לא מבין וזה דבר השם, ותעזוב אותי ממשפט. אבל בסופו של דבר, במסקנת הסוגיה,
שזה מה שהוא אמר לו בעקדת יצחק.
כן, ולכן אנחנו נגיע לעקדת יצחק, שספר שמופיע במערכה הראשונה יופיע במערכה השלישית.
האקדח המעשן.
מה?
האקדח המעשן.
האקדח, בגלל. אבל בסופו של דבר זה כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, אני בדבר השם כבר כללתי את כל השיקולים המשפטיים או המוסריים שתלמיד חכם עלול לטעות.
אוקיי, כשהקדוש ברוך הוא מקבל החלטה, לא כותב פסוק, כשמקבל החלטה, אז סביר להניח, לפחות במבט ראשון, אגב שם מתברר בסוף שלו, אבל סביר להניח שהוא כבר...
בסוף שלו, אין צדיק בסדום.
לא, אבל יש. אין מספיק צדיקים בסדום, בסדר. אבל זה נראה כמו איזשהו ויכוח שהוא מוריד אותו, כאילו 40, 30, 20. אם זה בסוף מברר שזה מראש מה שהקדוש ברוך הוא התכוון אליו, אז זה באמת משחק מכור. או שבעצם זה באמת איזשהו מהלך ש...
אתה מבין את זה.
אני לא יודע.
האם זה עד הסוף זה שתי מערכות, או שבסופו של דבר זה מוכיח שהקדוש ברוך הוא בדבר השם כבר לקח בחשבון את המערכת.
לא, אני לא הייתי מנסח את זה כמו שניסחת בסוף את שתי האפשרויות. יש שתי אפשרויות לקרוא את זה, את הוויכוח בין אברהם לקדוש ברוך הוא. אפשרות אחת שבעצם הקדוש ברוך הוא מראש התכוון רק לחמישה צדיקים. זאת אומרת שאם לא יהיו חמישה צדיקים אז הוא יחריב, אבל אם יהיו חמישה צדיקים אז לא. אברהם לא הבין, אומר 50, 40, 30, עד שהוא יורד למטה. אפשרות...
חותרת, לא הבנת.
כן, לא הבנת. אפשרות שנייה, זה שהקדוש ברוך הוא התכוון באמת להשמיד הסדום בכל מקרה, והאבין הוא הוציא ממנו, כמו סוחר כזה, הצליח להתמקח איתו ולהוציא ממנו פחות. אוקיי? ושתי הקריאות האלה, עדיין אני מוכן לראות, אני יכול לראות שהמוסר מחייב את הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שההלכה מחייבת. זאת אומרת, כי הציפייה ממנו להיות מוסרי. רק השאלה אם הקדוש ברוך הוא לומד את זה במהלך הוויכוח, או שהוא כבר ידע את זה מראש. זאת שאלה תיאולוגית, אבל זה לא נוגע לדיון שלנו.
זה
לא משליך
על הדיון שלנו.
כל
פעם שיש לי את ההלכה שהיא דבר השם, אני כאילו מחויב לקבל את דבר השם, כמו אברהם, צריך לעמוד כנגד הלכה, להגיד, רגע, זה לא מוסרי.
Okay.
צריך לנהל משא ומתן עם הדבר הזה.
זה אני מסכים, רק אני אומר, השאלה אם שניהם מהקדוש ברוך הוא, אבל... זה שזה שתי מערכות זה ברור, להפך. אני לגמרי מסכים שזה שתי מערכות. אבל שתי המערכות האלה באות מהקדוש ברוך הוא, יסודם בקדוש ברוך הוא. ואם אתה שואל אותו, אז הוא מעודות מחויב לשתיהן.
או שאין שתי מערכות, ומה
שאברהם
אבינו אומר, הוא בעצם...
אז חזרנו לאותה שאלה, אבל אני אומר, משם אתה לא יכול לראות שום דבר. אתה יכול כך או כך לפרש. אני לא רואה איך רואים משם לכיוון אחד.
ברור שאברהם פשוט את העובדות לא ידע.
אמרתי.
בטח יש שם הצהרת צדיקים.
אפשרות אחת כן, אפשרות שנייה לא. יכול להיות שהוא שכנע את הקדוש ברוך הוא. מה אם משה רבנו שמתחנן לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל ומשנה את דעתו? הקדוש ברוך הוא משנה את דעתו. כי ניחמתי על אשר עשיתי, התורה עצמה אומרת. הקדוש ברוך הוא משנה את דעתו. אפשר להתווכח איך זה יכול להיות תיאולוגית, הכל טוב. אבל זה מצטרף לרשימה שלמה של מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא שינה את דעתו. גם פה זה יכול להיות כך. אני לא יודע איך קוראים. אבל אני אומר, בין אם קוראים כך ובין אם קוראים כך, בסופו של דבר ברור שהקדוש ברוך הוא עצמו מחויב גם למוסר וגם להלכה. כך או כך, זה לא משנה. בין אם הוא למד את זה תוך כדי הוויכוח, ובין אם זה התגלה שבעצם מראש זה היה ככה, זה לא משנה לי. זה כבר שאלה תיאולוגית איך לקרוא את זה, האם אני מוכן לקבל שהקדוש ברוך הוא מתחרט או לא, או פספס, כן? בסדר, זה דיון אחר, אבל כך או כך, איך שאני לא קורא, נדמה לי שיש פה אמירה של מחויבות ברורה של הקדוש ברוך הוא לשני הכיוונים. מכוח זה אני בא אליו, אחרת הקדוש ברוך הוא היה צריך לענות לו בשם ליבוביץ', המוסר זה קטגוריה אתאיסטית. לא מעניין אותי בכלל כמה צדיקים יש בסדום, שיהיו כל העיר צדיקים, אני רוצה להחריב את כולם. וכך החלטתי, הלכתית.
הנואנס שבקריאה אחת יש שתי מחות מחודות שאתה מאמת בין שניהם. בשנייה, אתה אומר, כשהקדוש ברוך הוא ציווה את מה שציווה, הוא כבר לקח בחשבון את כל השיקולים, ואין לך מערכת חיצונית שאתה יכול לבקר את המערכת ההלכתית.
אני מבין, שם. שם בתורה,
כי
שם
ולכן גם היום.
לא, כי שם זאת
החלטה. זה חוזר לזהות שבין ההלכה למוסר.
לא, אני לא חושב.
יש לי כבר השם, ואל תבוא אליי בטיעונים, כי אני, הקדוש ברוך הוא כבר לקח בחשבון.
אני לא חושב שאפילו אם אתה קורא את זה שם כך, אני לא חושב שזה נכון ליישם את זה על סוגיית הלכה ומוסר. יש השמדת סדום לא הייתה הלכה, עוד לא ניתנה תורה בכלל. זאת אומרת, זה לא ההחלטה הייתה...
אני מכליל את המושג של דבר השם כהלכה.
אבל אני אומר, ההכללה הזאת היא לא הכרחית. עכשיו, אם אתה רוצה להישאר עם גישת הזהות, יש כאלה, אני לא טוען שהם מופרכים. אני חושב שהם לא נכונים, הם לא עומדים במבחן הפשוט של השכל הישר. אבל בסדר, אפשר לקרוא את זה כמובן ככה אם מתעקשים. אני לא חושב שזה אומר את זה. מעבר לזה, כשהקדוש ברוך הוא יתגלה ויגיד, חבר, יש לפניך את המלאכי הזה, תהרוג אותו. לא פסוק כללי ומחתים חיי את זכר המלאק. אז שם כנראה הקדוש ברוך הוא כבר לקח בחשבון את כל האופציות, כי הוא אומר לי מה לעשות. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לי ציווי, תמחה את זכר המלאק, אני עדיין יכול לשאול את עצמי, רגע, אוקיי, זה הציווי ההלכתי, הבנתי. אבל יש גם שיקול מוסרי, ועכשיו יכול שיש קונפליקט, ואני צריך להחליט מה לעשות. זה אחרת מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי הוראה קונקרטית על מקרה.
פה אתה אומר שזה בעיה טכנית
שדבר שם לא מספיק ברור בכלל. ברור. אבל זה בדיוק מה שאני אומר, זה לא מסקנה מקרית, זה מה שאני טוען, כי דבר השם בעצם ניתן בשתי מערכות שונות, וכשאתה רוצה להחליט מה לעשות קונקרטית על מעשה ממש, זו שאלה לא פשוטה, כי גם אם יש מצווה מפורשת, זה עוד לא אומר שאני אקיים אותה. ויש הקדוש ברוך הוא גם יש מצווה מפורשת, לא מצווה אלא ציפייה מפורשת, ועשית הישר והטוב. ולפעמים יש ויכוח, קונפליקט, שיגיד לי לא, אתה לא תעשה את זה למרות שזה מצווה מפורשת.
שזה דומה לקונפליקטים בתוך ההלכה,
נכון, או בדיוק, בתוך המוסר. בדיוק, לכן אני אומר שהעובדה שיש ציווי כללי שונה מאשר מצב שבו הקדוש ברוך הוא אומר, במקרה הזה תעשה כך. הוא לא אומר לך, אני אומר זאת כך, תעשה כך. תעשה זה כבר אומר לקחתי את כל השיקולים בחשבון.
זה מאוד מסוכן בשטור.
אוקיי, אמרתי כבר ש... אמרתי כבר שמסוכן ולא מסוכן זה לא מדד לנכון.
זה הבסיס של הרפורמים.
מה לעשות? יש, הגמרא עצמה מדברת על גדולה עבירה לשמה, דיברנו על זה כבר. גדולה עבירה לשמה, יותר ממצווה שלא לשמה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות עבריין. סירוב מצפוני בהלכה. לא מוכן לעשות את ההלכה, זה סותר את המוסר. והקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות את הדבר הזה. זה הסוגיה של עבירה לשמה.
שאול המלך שאול מה יקבל?
נכון, כי שאול המלך כנראה קיבל החלטה לא נכונה. אבל זה לא אומר שאין החלטות כאלה. זה כל הרעיון. הבאתי אפילו דוגמאות לזה. בעל העקדה לגבי מיסוד הזנות. דיברנו על זה, אני חושב, נכון? יש החלטות שמבחינה הלכתית ברור שכך צריך לעשות. לשים עדים פסולים כשמקדשים זוג חילוני. ודאי שזה נורא הכי הגיוני. מבחינה הלכתית, שים שם שני עדים פסולים שהקידושים לא יתפסו, לא יהיו ממזרים, לא יהיה איסורי אשת איש. הכל יהיה נהדר, כמעט הכל יהיה נהדר. מה יכול להיות? אף פוסק כמעט לא מסכים לזה. למה לא? החשבון ההלכתי אומר את זה. למה לא לעשות את זה? כי מת ההלכתית, מוסרית, זה לא ייתכן.
אני חושב שזה בדיוק הפוך. אני חושב ששמחים כולם כשזה קורה. אבל להגיד את זה, בדיוק כמו שאמרת לי קודם, זה בסדר גם ברמה אישית,
ממש לא,
אבל אי אפשר למסע
את זה. זה עניין של התרשמות, עניין של התרשמות, לא נכון, לא מוכרח את ההלכה. מי שמקיים את ההלכה, אני מקדש אותו כדת משה וישראל, מה זאת אומרת? ומי שלא מקיים את ההלכה, אני משתדל למעט את העבירות שלו.
הבעיה מוסרית בזה.
מה זאת אומרת? הבעיה שעם ישראל חי בלי חופה וקידושין. זו תפיסה, באמת...
זה יותר טוב כמו שהם ממזירים?
לא, זה תלוי, יש חלק מהם כתוצאה מזה יצאו עם ממזרות ויצורים, אבל יש חלק אחר שלא. אתה לא יכול להגיד שכל ה...
בסדר, זה שיקול כמו שחסרו.
לא, אבל השיקול...
חלק ימותו, חלק יבנו.
לא, אבל השיקול הזה, אם היית עושה אותו רק ברמה ההלכתית, לא ברמה המת ההלכתית, נדמה שהתוצאה הברורה היא לא לקדש. למרות שזה פוגע בכמה כאלה שכן, שלא יהיו ממזרים ולא ינפו ולא שום דבר. למה? כי האיסורים שעומדים מצד אחד של הקף הם האיסורים הכי חמורים שיש. איסור אשתי זה חיוב מיתה, ממזרות זה לדפוק את הילד לכל החיים וצאצאיו וצאצאי צאצאיו. ופה יש כמה שיחיו בלי חופה וקידושין, ביג דיל, איסור דרבנן. או אולי ביטול הסדר אורייתא לפי חלק מהדעות. זה הכל, אז מה? מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שאנשים לא מוכנים, רבנים לא מוכנים, שאנשים יחיו בלי חופה וקידושין. זאת איזושהי תפיסה, אני לא יודע אם לקרוא לזה, זה לא לגמרי מוסריות במובן של פגיעה בזולת, אלא תפיסה מטה הלכתית נקרא לזה, או משהו כזה. אבל יש, כן, בדיוק. אבל יש איזשהו, אתם רואים שיש פה איזשהו סוג של שיקול שהוא מטה הלכתי, שמתערב בתוך ההחלטה ההלכתית, לפעמים הוא גובר עליו. לא נכון שההלכה עומדת בפני הכל, קודם כל ההלכה וזהו. אוקיי? טוב, אני חייב להגיע כבר לחבר'ה האלה, כי אני כל פעם לא מצליח להגיע אליהם. אני רוצה לדון ברב קוק מצד אחד ובחזון איש מצד שני, ולראות מה הם אומרים. מקובל לחשוב שהחזון איש שייך לגישה של הזהות האחת, והרב קוק שייך לגישה של הזהות ההפוכה. אבל שניהם מחזיקים בגישת הזהות. אוקיי? נתחיל עם החזון איש. חובות המוסריות, אמונה וביטחון פרק ג', חובות המוסריות הם הלפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. כן, זה כבר אמירה. חובות המוסריות, גוף אחד עם פסקי ההלכה. אז זה ממש...
לפעמים.
כן, זהו, לפעמים זה מילה מעניינת. עם פסקי ההלכה. וההלכה, אפשר היה להגיד שלפעמים הכוונה כי יש הלכות שלא נוגעות לעניינים מוסריים. לא לאכול חזיר או משהו.
איזה קבוצה
אחרת. אפשר היה לדון. וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר של תורת המוסר. או יותר חזק, נכון? כיצד? אמרו בבת רקפה לפעמוד בד, במלמדי תינוקות, אין טענה של פסקת לחיותי. הרי שיש בעיר מלמדים מתפרנסים מעמלם, ולפתאום באו מלמדים אחרים מעיר אחרת, וכתבע בני אדם אינם שבעים רצון מהישנות, קפצו כולם על האורחים החדשים, ומלמדי העיר ניזוקו. כן, תחרות בעצם, תחרות במלמדי תינוקות. המקופחים פשטו שנעתם בליבם על הרודפים החדשים, ומשנעת הלב יצאו לבקש עליהם תואנות מומים ועלילות, ולימדו לשונם דבר עליהם, ומרעה אל רעה יצאו להוציא דיבת שווא, ולעורר רחמי בני העיר נגד האכזריות של הבאים החדשים, עד שהוסיפו בקטטות ומריבות. ולעיתים ונוקמים בהם נקמות כאשר תמצא ידם. כן, מגיעים לסכסוכים לא פשוטים. והנה, כל מעשיהם היו מנוקים מכל חטא ואבן, לו הייתה ההלכה כמותם, שיכולים לעכב על החדשים, והחדשים היו החוטאים בנפשותם, למרות נגד ההלכה. הם ממרים נגד ההלכה. שנאמרה למשה רבנו עליו השלום בסיני. אין כאן איסור מחלוקת ולא איסור לשון הרע ולא שנאת חינם, ויש כאן מלחמת מצווה להעמיד הדת על תילה. זה אם התורה לא הייתה מתירה את התחרות של מלמדים חדשים. אבל מה לעשות שהיא כן אומרת? אבל עכשיו שההלכה הכריעה דקינת סופרים תרבה חוכמה, ואנחנו מעדיפים לאפשר לפגוע במלמד הישן כדי ליצור תחרות בתחום ההוראה, כן? ויסוד הזה נעלה מחיות עד אנשים פרטיים, זה יותר חשוב מאשר החיים או הפרנסה של אנשים פרטיים, הנה האורחים הבאים עשו כהלכה, והקמים כנגדם שופכים דם נקיים. כששונאים אותם בלב, עוברים על לא תשנא אחיך. כשמדברים עליהם רע, עוברים על איסור לשון הרע. כשמקילים קהילות לקטטות, עוברים על לא תהיה ככוח. כשנוקמים בהם בהיעדר הטבה, עוברים משום לא תיקום. וכשאמרו בגמרא בראשם, ומודר אבונה במקרי דרדקה, דלומצי נעכב, נכללה בהלכה זו הרבה הלכות מוסריות, אשר תיפגשנה מתוצאות ההלכה. מה בעצם החזון איש אומר כאן? לכאורה זאת ממש גישת הזהות, נכון? הוא אומר, המוסר הטבעי שלנו מתקומם כאילו, או יכול להתקומם. אני חושב שהיום כבר, אני לא בטוח שזה נכון. המוסר שלי למשל בכלל לא מתקומם, אני חושב שזה בסדר גמור. אבל ההנחה שלו זה שהמוסר הטבעי מתקומם בפגיעה בפרנסתו של הראשון.
מה? זה השגת גבול.
כן, לכאורה זה השגת גבול. אז זה פוגע בפרנסתו של הראשון. מצד שני אנחנו רוצים תחרות כי זה מועיל לציבור, אז יש פה איזשהו מתח, וההלכה הכריעה. שמעדיפים תחרות, לאפשר תחרות.
אוקיי? בתורה, לא
בעגבניות. זו שאלה אחרת כבר, אבל יכול להיות. בכל אופן, בתורה, בסדר? אז אם זה כך, אז אומר החזון איש, אז עכשיו כבר העיקרון המוסרי השתנה, כי ברגע שהקביעה ההלכתית היא כזאת, אז ממילא כל התמונה המוסרית מתהפכת. זאת אומרת, ההלכה קובעת מה נכון ומה לא נכון מוסרית. אני הייתי בתמונה שלי, מה הייתי אומר, ההלכה קובעת את זה, ועדיין זה לא מוסרי, ואני במתח בין ההלכה לבין המוסר, עכשיו צריך להחליט מה לעשות. נגיד, זה המודל שהלא מזהה, נכון? זה המודל שאני מציע. ולכאורה, החזון איש הזה הוא בסיס לתפיסה של הזהות. עכשיו, הלפעמים, כמו שאמרתי קודם, מה שהוא אומר שהם הלפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה, אני לא יודע עד כמה זה, כי לפעמים, כמו שאמרתי, יש חלקים בהלכה שלא נוגעים פשוט לשאלות מוסריות הזה, לכן זה הלפעמים. אבל צריך לשים לב טוב באיזה הלכה מדובר כאן. אז אני שומר, כי ההלכה שניתנה למשה רבינו בסיני אומרת שמותר לעשות תחרות. מה זה הלכה משה מסיני? זה חדש לי. זה דין דרבנן. זה דין דרבנן בעליל, זה גמרא בבבא בתרא. כל זה אוסף של דיני דרבנן, זה תקנות חכמים, איך אנחנו מנהלים את החברה, נזקי שכנים, תחרות, גילדות, כל הדברים האלה שם בתחילת בבא בתרא. זה כל תקנות דרבנן. מה זה הלכה, התורה שניתנה למשה בסיני, מה זה הדבר הזה, הפרזה הזאת? פשוט לא נכון. כמובן הוא מתכוון להגיד פה זה אמירה אידיאולוגית, לא אמירה הלכתית. אני לא חושב שהוא חשב שזה הלכה למשה מסיני. הוא מתכוון לומר שזאת ההלכה ומכאן והלאה הפסיקו ההתלבטויות המוסריות. אבל שימו לב, זאת הלכה שלא נגזרה מפסוקים ולא מהלכה למשה מסיני או דרשות או מה שלא יהיה. אז ממה כן? למה חכמים קבעו את זה? זה לא יצא מפסוק. כי הם חשבו שכך נכון לנהוג. נו, בסדר, אז ברור שזאת הקביעה המוסרית. השאלה הייתה מראש רק שאלה מוסרית, לא שאלה הלכתית. כי מבחינה הלכתית זו שאלה פתוחה. תעשה תחרות, אל תעשה תחרות. להלכה המקורית, בתורה, הדרשות, לא משנה, עיקר הדין, אין מה להגיד על דבר כזה. אבל נוצרה בעיה. אז החכמים היו צריכים להחליט מה החברה היהודית אמורה לאפשר או לא לאפשר. הם ישבו על המדוכה והחליטו שעדיפה תחרות. מה היו השיקולים שם? זה הביא פה, הוא הביא דרשה, והוא הביא תקנה דרבנן. מה פתאום? הם חשבו מה הגיוני או מה מוסרי לעשות, נכון? זה מה שהם חשבו. עכשיו, ברגע שחכמים הכריעו, אז ההכרעה שלהם תקפה גם לגבי מוסר. זה מה שהוא אומר כאן. זאת אמירה אחרת לגמרי. הוא אומר שאם הסנהדרין יושבת על שאלה מוסרית, ומגיעה למסקנה מוסרית, זה מחייב בלא פסור כמו בהכרעה הלכתית. כי לסנהדרין יש סמכות לחוקק.
זה גם אהרן ברק חושב.
נכון, בסדר גמור.
הוא האדם הסביר, הוא קובע.
כן, אבל הם לא חושבים את זה בגלל האדם הסביר, אלא בגלל לא תסור. הקדוש ברוך הוא הסמיך אותם. אולי גם אהרן ברק חושב שהקדוש ברוך הוא הסמיך אותם.
אני חושב שמה שהוא אומר, שאם דווקא זה מה שהם דנו, אם דנו, הם חשבו שיש מוסר, מה שטוב מוסרי, בצד שני, יש עניין של הרבץ התורה, כן, שיותר, והם קבעו
שזה גובר על זה.
מוסר, אל שתורה, זה יותר חשוב.
לא, אני מוכן לקבל את הניסוח הזה, אבל עדיין הם ישבו גם, הם לקחו גם את השאלה המוסרית פה בחשבון, וההחלטה שלהם זה מה לעשות עם השאלה המוסרית. עכשיו, ברגע שזאת ההחלטה שלהם, אז גם אני מסכים שצריך לציית להם. זאת חקיקה של סנהדרין, כמו כל תקנה, כמו כל דבר אחר. ברגע שזאת תקנה של מוסד מוסמך, זה מחייב, כמו שהכנסת מחוקקת. אז כשהכנסת מחוקקת חוק בתחום המוסר, זה החוק המחייב מבחינת משפט המדינה. גם בתחום המוסר, כי ברגע שהיא חוקקה, היא חוקקה. זה לא בהכרח הופך את זה להיות מוסרי, זה חרט כבר. אבל זה הדבר המחייב. אבל מכאן ועד להסיק את המסקנה שלפי החזון איש, אין שיש זהות. שכל ההלכות הן תמיד מבטאות את המוסר, אני בכלל לא בטוח שאפשר להסיק את זה מהחזון איש הזה.
הוא שואל, למה הם הגיעו לאותו מסקנה?
אז אמרתי, כי הם חשבו שהתחרות יותר חשובה מאשר הפגיעה בפרנסתם של האחרים, של הפרטים. בסדר, זה הדילמה שלנו הרי גם. כל אחד שחושב על הסוגיה הזאת, מבין שיש תועלת כזאת, ויש נזק בפגיעה בפרטים הוא תועלת לכלל. בסדר? זה בעצם דילמה קלאסית. אז אפשר לקרוא לדילמה הזאת דילמה מוסרית, כמו שאני אמרתי, אפשר לקרוא לזה כמו שאתה אמרת, אני מקבל את זה לגמרי. שזה מוסר נגד הטוב החברתי, לא טוב דווקא במובן המוסרי, אלא במובן הדתי, הרבצת תורה. בסדר. אבל עדיין הדילמה הייתה, אחד לפחות מקרני הדילמה, הייתה הבעיה המוסרית. ועל זה חכמים קבעו שהכלל הוא שאנחנו מאפשרים תחרות. אחרי שחכמים קבעו, אז ברור שזאת הקביעה המחייבת, הלכתית, אני מסכים. אבל איך אפשר להוציא מכאן איזושהי קביעה כללית שאומרת שכל קביעה הלכתית היא בהכרח גם מוסרית? זה ממש לא יוצא מכאן.
אתה שואל על החזון איש?
לא, אני שואל על הפרשנות שנותנים לחזון איש.
אז אני חושב שעדיין בתוך הפרשנות שנותנים לחזון איש, אז אוקיי, אז הוא בחר דוגמה לא טובה. אבל הכותרת שהוא נותן
לא, אבל עכשיו אני חוזר ללפעמים שאתה הערת בעצם.
לא, עוד לפני הלפעמים. הכותרת שהוא נותן באופן כללי זה שגופי תורה הם המוסר.
הם הלפעמים.
אז אתה כן חוזר ללפעמים.
בדיוק, אני אמרתי, כשאני קורא את הלפעמים לבד, אז הוא כשלעצמו, אני לא בטוח עד כמה. אבל אחרי זה אני רואה איזה דוגמה הוא הביא, אז יכול להיות שהוא הביא סתם דוגמה לא מוצלחת, אבל עקרון החסד, אתם מכירים, שרונה דוורקין אומר שאנחנו מפרשים דברים באופן שהוא הכי מיטיב עם הכותב. בסדר? זה ההנחה. אני אומר, למה להניח שהוא טעה, ולא להניח שהוא אמר את מה שהוא באמת רצה לומר? ומה שהוא רצה לומר, זה, הוא הביא את הדוגמה הזאת, כי הוא התכוון לדוגמה הזאת.
הוא הביא את הדוגמה הזאת, והוא אומר דבר מאוד ברור, הוא אומר, תדע לך, לפעמים נראה לך שזה חופף, לפעמים זה לא חופף, אבל תדע לך, המוסר, אתה יכול להתלמד כמה שאתה רוצה, once a Sanhedrin קבע, זה המוסר, תפסיק לחשוב, אין לך דילמה שם, אנחנו אלה שכותבים את המוסר, לא כדי תנועה.
זאת פגישת הזהות, אמרתי קודם, יש כאלה שגוזרים את
פגישת הזהות. הוא אומר, מי שמתלבט, זה לא אתה, זה הסנהדרין. והוא קובע, ומעכשיו זאת המסילה שלך. אל תיכנס לדילמות. זה עניין הנהגתי שהוא אומר.
ברגע שאתה אומר אל תיכנס לדילמות, אז כאילו השיקול המוסרי, אתה משוחרר משיקול מוסרי.
לא. יש שיקול מוסרי, אבל שיקול הלכתי גובר.
עוד לא נקבע לידי הסנהדרין. נקבע? זהו, זה. עכשיו
תתמודד
עם הדילמה הבאה.
אוקיי, אז אם ככה זה בדיוק מה שאני אומר. זאת אומרת שהחזון איש לא אומר שיש זהות בין הקביעה ההלכתית באופן כללי לבין מוסר, אלא הוא אומר שההלכה בכל קונפליקט תגבר על המוסר.
לא, הוא יקבע את ההלכה, הסנהדרין יקבע את ההלכה.
בסדר, הוא יקבע את ההלכה וזה יגבר על השיקול המוסרי. וזה לא אומר שזה המוסר.
אגב, בעניין הזה, הפסיקה היא מאוד מעניינת, כי המוסר גובר פה. סליחה, המוסר כן גובר, אני אגיד לך למה. כי לא לפגוע בפרנסה של בן אדם, לפי הרבה אנשים זה כמו רצח. להוציא, נכון? לפגוע בפרנסה של בן אדם זה מאוד מאוד חמור הלכתית. לשפר את רמת הלימוד של תורה זה מאוד סופט כזה.
נו, ולכן?
ואז מה נבחר פה? נבחר לעשות לאו חמור לטובת איזשהו עיקרון
מסוים. לא לאו, הם קבעו את התקנות הרבנן, אבל...
לא, לא, לפגוע בפרנסה של בן אדם זה נחשב כחטא חמור.
בסדר, אבל בן אדם חדד. אבל
זה בשביל דבר...
משלוח בן אדם למלחמה זה חטא חמור, כי הוא יכול למות שם. אבל זה לטובת החברה, אנחנו צריכים את זה, מה לעשות? יש הרבה פעמים שצורך קטן, כשהוא לגבי כל החברה, דוחה פגיעה קשה באדם פרטי. החברה עושה את זה, אין מה לעשות. אז לא משנה, חז"ל קיבלו את ההחלטה שלהם. אני רק אומר שמתוך הדברים האלה של החזון איש, אני לא יודע אם אפשר, לא חושב שאפשר להוציא את גישת הזהות. החזון איש הרבה פעמים, הרי זה מה שאמרתי קודם, מדבר על החלק החמישי של שולחן ערוך. והוא אומר, ההלכה זה לא מה שאתם עושים מתוך החשבון של המקורות. יש לפעמים איזושהי אינטואיציה בסיסית, תקראו לה מוסרית או אחרת, לא משנה, שהיא גוברת על החשבון ההלכתי הפורמלי. וזה החזון איש אומר. והוא עושה את זה אגב על כל צהל ושאל גם כשהוא לא אומר. רואים את זה בשיקול ההלכתי שלו כל הזמן. בסדר? אז לכן אני לא בטוח שזה נכון לתלות את האמירה הזאת בחזון איש, אבל בתוך הדברים נחשף עוד מישור דיון. אפשר לקבל את הגישה המקבילה שאני מציע אותה, של מוסר והלכה כשני מישורים מקבילים, אבל עדיין לטעון שתמיד כשיש התנגשות, ההלכה תגבר. כי ההלכה זה משהו יותר חד משמעי. איפה המוסר המשמעותי כשל ההלכה? אין מה להגיד שהיא לא מתנגדת או מין משהו כזה. כמו שאמרתי קודם. זה עוד דיון. אני חושב שאפילו זה לא נכון. אבל קודם כל נדמה לי שאפשר בהחלט לראות בחזון איש שזה כן שתי קטגוריות שהן לא חופפות. זה לא נכון שהן חופפות. כמו שאתה אומר, בשורה התחתונה אל תאסס, תלך ישר עם ההלכה. אבל הוא לא אומר שזה הופך בזה להיות מוסרי. זה רק אומר שזה מה שצריך לעשות. זה מה שההלכה אומרת, כי לקחו גם את זה בחשבון. זה כבר אמירה יותר רכה. אני רוצה לטעון שאפילו זה לא נכון, ואני חושב שגם החזון איש עצמו אומר שאפילו זה לא נכון. כי לפעמים החשבון ההלכתי הוא לא מה שאני אעשה, אלא מה שאני אעשה זה בתחושה שלי של מה נכון.
אנשים בתנועת המוסר הרשמי, מה היה?
זה לא קשור לפה. תנועת המוסר הרשמי, כשהם על זה, הם מדברים על רוח ההלכה הרבה פעמים, לאו דווקא על המוסר, וכשתראית ההנמקות למשל, אז הרבה פעמים הם מסבירים לך שההתנהגות, מה שאנחנו קוראים התנהגות מוסרית, היא בעצם סעיף של מצווה. להפך, הם הרבה פעמים מגינים על התפיסה שלהם בזה שבעצם גם זה הלכה וגם זה מצווה, הרי ואהבת לרעך כמוך זה גם מצווה, לא רק היא אכילת חזיר. אז למה בזה אתה לא מקפיד? תמיד זה טיעון מוסרי קלאסי. זה בעצם אומר, מנסה כן להכניס את הכל להלכה, רק להרחיב את הגבולות של ההלכה, להגיד שההלכה זה לא רק הדברים הפולחניים או האלה, אלא גם להיות מנש. ואני רוצה לטעון לא, זה לא ההלכה, אבל זה כן רצון השם. זאת אומרת, זה שתי מערכות שונות. טוב, זה מצד אחד. אני בכל זאת רוצה, תרשו לי עוד לראות את הרב קוק. הרב קוק בדרך כלל נתפס כמו התפיסה המנוגדת. ובעולת ראייה, בחלק ראשון על פרשת העקדה, אמרתי, אני חושב שזה קטע מאוד מאוד יפה. אז הוא הולך, הוא מפרש לכל אורך הדרך את הניסיון של אברהם אבינו במקביל לחילו רעדה של קירגור, שבעצם יש פה איזה ניסיון לראות עד כמה מסירות נפש של אברהם אבינו, כמה הוא יהיה מוכן לעקוד בשביל רצון השם. והעקדה הזאת כוללת את העקדה של ההיגיון ושל המוסר ושל הרגשות הטבעיים ושל הכל, ושל הבן שלו כמובן. אז הוא עוקד את כל עולמו מפני הצו האלוקי, וקירגור עוצר כאן. זה הלקח של העקדה, לכן אברהם הוא אביר האמונה בלשנו, כי אברהם בעצם היה אותו אחד שהיה מוכן לעקוד את הכל, את המוסר, את ההיגיון, את הרגשות, את הכל, בשביל עבודת השם. זה אביר האמונה האמיתי. הרב קוק הולך איתו עד הסוף, אבל בסוף יש טוויסט בעלילה. כן, כתוב, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי יראה לו כמעט, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. קירגור מתעלם כמובן מהחלק האחרון, מהזה שהמלאך אומר אל תשלח אתך אל הנער. ואז אומר על זה הרב קוק, כל השם בכוח על ידי מלאכו עושה דברו, אומר שהציווי המוחלט בין מצד הצדק להימנע מרשע של שפיכות דמים, בין מצד הטבע להינזר מכל דבר הפוגע ברגשי האב המלאים אהבה לבנו חמודו, הוא קיים בעינו. אל תחשוב שזה לא קיים, שאני מורה לך לעבור על הרגש הטבעי או על המוסר, לא יכול להיות דבר כזה. ההכרות הקדושות האיתנות, בכוונה קדושות, הכוונה, ההכרות הטבעיות שלך הן קדושות, גם הן מהקדוש ברוך הוא, זה לא האנושי נגד האלוקי, אלא האנושי גם הוא ביטוי של האלוקי. החקוקות בטבע הרוחני ובטבע החומרי לא ירדו ממעלתן, אפילו כחוט השערה, על ידי החזון העליון שנתגלה בדבר השם. לא ייתכן שדבר השם, שההוראה של הקדוש ברוך הוא תפגע בהכרות האלה שטבועות בנו, ההכרות המוסריות, ברגשות הטבעיים, בדברים הפשוטים האלה. על דרך ההקרבה, הדבר ההקרבה והמסירות הנפשית היותר עמוקה לאלוקים חיים, שהיא הקדושה והאדירת האמת בכוח החפץ ותמימות הרצון הנפשי, על כן, אל תשלח ידך אל הנער בכל חומר האיסור הפשוט והישר שבדבר. אל תשלח ידך אל הנער, זה לא גזירת הכתוב. איך שקירקגור היה מפרש את זה, אלא זה ההוראה האמיתית, זה ההיגיון, מכוח הצו הפשוט והטבעי, אל תשלח אתך אל הנער, לא כי אני עכשיו משחק איתך, פעם לקחתי אותך לשם, עכשיו לקחתי אותך לשם, אתה תמיד תשמע בקולי. מין איזה הרגשה כזאת להפך, לעקוד את אברהם אבינו, לטלטל אותו לכל הכיוונים, להראות לו שרק אני שולט בעניין, זה תפיסה הפוכה לחלוטין. את הרב קוק גם כן רואה שיש פה טלטולים לפה ולשם, אבל הטלטולים הם רק פעמיים. פעם אחת ללכת נגד, ובפעם השנייה להראות שההליכה נגד לא יכולה להיות.
אז הוא נכשל בניסיון.
רגע, שנייה אחת. זה בדיוק.
נכשל, הוא צריך לסרב בהתחלה.
אני אענה לזה, עוד רגע. בעצם עולה פה השאלה, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך את זה? שישר יסביר לו את העניין הזה. או מצד אחר, אני אשאל את זה כמו שאתה שאלת, בעצם אז אם ככה, אז אברהם אבינו פספס משהו בהתחלה, הוא נכשל בניסיון. הוא היה צריך להבין שציווי כזה הרי לא יכול לסתור את המוסר ואת ההיגיון וכו'. אז איך זה יכול להיות? יש פה ושם כאלה שרוצים באמת לפרש אברהם נכשל. אני חושב שזה אבסורד, אבל בסדר. רביצקי מביא את זה, הוא טוען שהפרשנים ספרדים, יש הרבה פרשנים ספרדים שטוענים, לא הרבה, יש כמה, שטוענים שאברהם נכשל בניסיון העקידה בעצם. זה דרושים סוג ד'.
זה נגזרת מה שאתה אומר.
לא, לא.
אם המוסר גובר על ההלכה.
זאת השאלה, אני אסביר.
אם המוסר גובר על ההלכה, צריך להגיד, לא קיבלתי.
אני אסביר. אבל אני אומר, למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא מטלטל את אברהם הלוך ושוב בצורה כזאת? הוא מטלטל אותו כדי להעביר אותו את להעביר לו את הלקח הזה בלימוד חווייתי. הוא אומר לו, אתה חושב שעבודת השם זה כמו קירקגור. כך אברהם באמת חשב. בסדר? עכשיו, זה נכון, שהקדוש ברוך הוא מצווה צריך לציית. צריך לציית, אין חטא. הטעות שלך הייתה שאתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא יכול להתכוון לדבר כזה. ואז מה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר את זה, אז איך אפשר, איך אפשר היה לפרש אחרת? אי אפשר היה לפרש אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, יפה מאוד ששמעת בקולי, זה לא כישלון, זאת הצלחה. בניסיון העקדה, אבל דע לך שכל העסק הזה היה בעצם לימוד חווייתי. לימוד חווייתי כדי ללמד אותך, אין דבר כזה, אין ציווי שיסתור את הרגשות הטבעיים של המוסר. לא משנה, זה מה שאנחנו
אומרים. אבל אברהם אמר לו לקחת את הילד במקום כשאתה מצווה שוב, אתה חוזר לציווי כחוק.
לא.
הוא צריך למנוע את המוות, אבל לא על ידי ציווי.
אל תשלח ידך אל הנער.
זה ציווי.
לא, זה לא. קירקור אומר זה ציווי.
לא היה דיבור.
אני לא יודע, לא הייתי שם, אני לא יודע איך זה ישתמע על ידי אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו, כנראה, לפחות איך שהרב קוק מסביר את זה, אברהם אבינו, כשהוא שמע את הציווי, הוא הבין שזה לא ציווי, זה הבהרה. זה הבהרה שכל הסיפור הזה בא לגלות לך שלא ייתכן סתירה בין שני הדברים, שאם הקדוש ברוך הוא מצווה משהו זה חייב להתאים לרגשי הרגשות הטבעיים ולמוסר.
אברהם אבינו כבר הבין את זה בסדום. זה בדיוק כמו שאברהם אבינו עשה בסדום.
לא, הקדוש ברוך הוא,
הקדוש ברוך הוא,
זאת שאלה.
והוא בא ואמר לו, לא, אני מבין.
לא, 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 הוא לא סרב, הוא בירר, הוא התווכח, זה משהו אחר. בסדר, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא היה אומר לו, בסדר, הוא היה אומר לו, אתה לא יכול, הוא התווכח. השאלה הגדולה למה פה הוא לא התווכח ושם כן. אז עוד יש כמה תשובות, זה הפרשנים כבר עומדים על זה, יש כמה תשובות, פה זה מדבר עליו, פה זה מדבר על אחרים, יש הרבה, יש כמה חילוקים, לא הרבה, יש כמה חילוקים. זה השאלה למה הוא לא התווכח, אבל בסדר, להתווכח עם מוסר זה עקרונית אפשר היה גם פה, אבל בסוף היית צריך לקיים. בסדר, אחרי שאתה מוכן לקיים, ואני באמת רואה שאתה עובד השם, אז עכשיו אני יכול להגיד לך שלמעשה, אתה לא צריך בכלל עקדות. זאת אומרת, ואני חושב שכדרך חינוכית, זה שמעתי מה
הרבה מסוואי בירוחה. אנחנו מכחיל שאומר צעקה סדום לאמורה. הרי בעקדת יצחק, הוא לא אומר לו, שמע, עשית משהו לא בסדר.
לא, בסדר, אני לא רוצה להיכנס להבדל בין שתי הפרשיות, כי אני רוצה לסיים פה, אפשר לחלק ביניהם בכמה פרמטרים. אני רק רוצה לומר, שזה שמעתי מהרב לומצווי פעם, בראש ישיבת ירוחם, זה בעצם איזשהו לקח חינוכי, גם לדור שלנו. אנחנו הרבה פעמים באים על התחושה הזאת, ואני לגמרי מזדהה איתה, על התחושה הזאת שבעצם, ה-too good to be kosher הזה, זה עיוות. זאת אומרת, התפיסה הזאת שאומרת שאם זה קשר, זה לא יכול להיות נעים. זאת אומרת, אם זה טוב, זה לא יכול להיות מתאים להלכה. אם זה נחמד לי, נוח לי, אז לא יכול להיות. ההלכה דורשת ממני תמיד עקדות. אוקיי? יש לי תחושה כזאת.
אה? אה,
כן? אוקיי. יכול להיות, אני לא... כן. הוא כזה, הוא חי את המתח הזה. אז בדור שלנו, הרבה פעמים התחושה היא שאין מתח כזה. אנחנו כבר אחרי העקדה. זה מסתדר. זה חינוך מסוכן. זה חינוך מסוכן, כי מחינוך כזה אתה באמת מגיע בעצם לעשות מה שאתה רוצה, בסופו של דבר. עזוב, אז מה זה משנה עליך? אתה עושה מה שאתה רוצה. זה קשור למה שדיברנו אתמול. אתה בסך הכל עושה מה שאתה רוצה. עכשיו, זה מסוכן. אז אומר הרב קוק, תראה, זה נכון, אבל בשביל להגיע לשלב הזה אתה צריך לעבור עקדה. זאת אומרת, כשאתה מחנך את הילד בגיל צעיר, אז אתה אומר לו, אתה תעשה את זה כי כך הקדוש ברוך הוא אמר. לא בגלל שזה המוסר, ובגלל... זה לא נכון לחנך כך את הילד. הוא צריך להגיע לזה בסוף. אז קודם כל אתה תעקוד את עצמך, אתה תעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ועושים את מה שהוא אמר. אחר כך תתבגר יותר, אני אולי יכול לנסות להראות לך, לפחות בחלק מהדברים, האם שיש מאחורי זה גם איזשהו רציונל מוסרי וכו' וכו'. אני מוסיף, וזה אני לא מסכים עם הרב קוק, שזה לא תמיד כך. ולפעמים זה רימה עקדה. לפעמים זה יישאר, ולפעמים אגב תהיה אנטי עקדה. לפעמים כשהמוסר מתנגש עם ההלכה, וזה לא נכון שאין התנגשויות, יש התנגשויות, אז המוסר יגבר, ולא ההלכה תגבר. אז אני אומר, אני הולך עם מה שהרב קוק אומר הלאה, אבל מה שהוא אומר בעצם זאת גישת הזהות. וכאן אני כן חושב שכתובה גישת הזהות. וזה כתוב לא רק פה, זה כתוב הרבה מקומות ברב קוק, שבעצם הרב קוק אומר יותר מזה. הרב קוק אומר שכל המטרה של ההלכה זה רק עיצוב דמות מוסרית של האדם ושל החברה. אין מטרה אחרת. זאת אומרת, כל ההלכה זה רק מוסר. זו האמירה היותר רדיקלית. אני כשדיברתי על הזהות, אז אמרתי שההלכה לא יכולה להיות לא מוסרית, אבל היא יכולה להיות א-מוסרית. אז היא יכולה להיות, יש הלכות, איסור אכילת חזיר, הוא לא נוגע למוסר, הוא לא אנטי-מוסרי. אבל הוא לא נוגע למוסר. הרב קוק אומר לא. כל ההלכות נוגעות למוסר, ויש להם מטרה, רק מטרה מוסרית. הוא אומר את זה בכמה מקומות. בסדר, זה גישה מאוד רדיקלית, אני לחלוטין לא מסכים לה.
מה, הקדוש ברוך הוא צריך שתתפלל עליו?
הקדוש ברוך הוא צריך עוד דברים חוץ מאשר שאני אהיה מוסרי. הוא גם לא צריך שאני אהיה מוסרי, היה יכול לא לברוא אותנו ואז...
לא, אבל מה, הוא צריך באמת את
העבודה? זה שאלה אחרת, אין לי מושג למה. אין לי מושג אם הוא צריך את זה או אני צריך את זה. יכול להיות שאני צריך את זה. לא, אבל זה לא שאלה מוסרית. אני צריך את זה בשביל הקומה הדתית שלי. יש לי גם צרכים דתיים, לא רק צרכים מוסריים.
הרמב"ם מדבר על שתי הקומות. הרמב"ם מדבר על שתי הקומות, זאת אומרת, הסדר המדינה, שזה אולי
מוסר. והמושכלות אולי הוא מדבר יותר. לא משנה, כן, יש לי מעבר למוסר. אם מבינים שכל תפקידו של המוסר זה רק לסדר את החברה ואת היחסים בין הפרטים, אז זה אבסורד, לא לברוא את העולם ולא לדרוש מוסר. זה אמצעי הרי. זה אמצעי כדי שהחברה תתנהל כמו שצריך.
השאלה אם לפי הרפוק, המוסר זה...
אוקיי, אבל אם זה ככה, אז עוד פעם רוקנו זה מתוכן. אז בסדר, אז אתה קורא לכל מה שאני קורא הלכה, אתה קורא מוסר. אוקיי,
זה לא... קראת הטוב, הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שמבחינתו זה גם מוסר.
לא, גם אני חושב שזה גם מוסר. אם באמת יש חובת הכרת הטוב כזאת, זה דיון אחר, אבל אם יש, כן, אני גם אקרא לזה מוסר, אבל יש תיקונים שלא קשורים להכרת הטוב. גם אם יש הכרת הטוב, למה הקדוש ברוך הוא בחר לנצל אותה? להגיד לי, אל תאכל חזיר, ואז מכוח הכרת הטוב אני חייב לא לאכול חזיר. למה הוא ציווה את זה? יש איזושהי סיבה. הסיבה הזאת לא נראית לי סיבה מוסרית. אז מה כן? לכאורה זה אומר שיש לו עוד סיבות חוץ מהסיבות המוסריות. ולכן גם יכולה להיות התנגשות. אבל אני אומר, פה אפשר אולי לראות, אני חושב, יותר בבירור מאשר אצל החזון איש, בצד השני, את הגישה הזאת של הזהות, אבל זאת זהות שהולכת לכיוון ההפוך. אצל הרב קוק הזהות היא שכל ההלכה היא מוסרית. כן? ואצל החזון איש זה שכל המוסר הוא בעצם רק הלכה. זאת אומרת, מה שההלכה אומרת זה המוסר, אין מוסר באמת. אוקיי? זה מה שרוצים להגיד מהחזון איש. אני חושב שזה לא נכון, אבל זה מה שרוצים להגיד מהחזון איש. טוב.